יישר כוח, בוקר טוב, כמנהגנו נקרא הלכה קצת, דבר קצר מפרשת השבוע, מי שרוצה יש כאן נתקים של הפרשה בעברית וגם בתרגום לאנגלית. קטן העובר לפני תיבה, לפני התיבה, אפילו יש שם עשרה גדולים, אין לענות אחר תפילתו. הוא מאיר כאן בהערה לגבי עניין זה, משנה ברורה נ"ה, מכאן שקטן אפילו אומר קדיש יתום, מכל מקום אל יאמר ברכו. זאת אומרת, למרות שעונים לקטן, יתום, בעניין של ברכו, הוא לא יכול לומר, וכמו שאנחנו כאן רואים, שאי אפשר למצרף למניין קטן לצורך עניין של תפילה במניין. כן. אין לענות אחר תפילתו. ולדעת אחד הראשונים, כשמצרפים קטן, יש לצאת מבית הכנסת ולא להשתתף עם ציבור כזה, ומאיר כאן גם לגבי העניין הזה הערה כאן. תשובת מהר"ם מרוטנברג כ"ח, ויש להיזהר מלצרף קטן המניח תפילין בטרם הגיע לבר מצווה. זאת אומרת, זה שהוא מניח תפילין, זה עדיין לא אומר שהוא בר מצווה, יכול להיות שהוא מתכונן ומתאמן, לכן צריכים לברר, ולא סתם לצרף אותו למניין. פרשת השבוע, פרשת וארא. אחד הדברים המדהימים והלא מובנים, שאנחנו מסתכלים על כל מכות מצרים, על עשר המכות, זה אנחנו לא מבינים, א', למה עשר, למה לא שמונה, שבע? אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה להוציא אותנו ממצרים, היה יכול להוציא אותנו במכה אחת, כמו שאכן, דרך אגב, בסופו של דבר, כולם אומרים שרק מכת בכורות היא זאת שהוציאה אותנו ממצרים. אבל יש כאן דבר מדהים. יש לנו כאן את פרעה, שהוא חוטף מכה אחר מכה, ואלה מכות נוראיות, וברור מעל לכל ספק, לכל מי שנמצא שם, וכל מי שרואה מה שקורה, שיש בורא לעולם והוא מנהיג את העולם, והנה תראו מה שהוא עושה. ופרעה מחזיק מעמד. ואנחנו לא מבינים למה, מה הסיבה. והנה, אומרת לנו התורה, ואולם בעבור זאת עמדתיך בעבור ערותך את כוחי ולמען ספר שמי בכל הארץ. וכאן זה קצת תמוע, כי הרי הוא משמיד את מצרים, אז מה לספר שמי בכל הארץ? למי? מה? בעולמות העליונים? אבל ישנו מדרש ידוע שאומר, וכאן בעצם זה רמוז, שבסופו של דבר פרעה הוא היחיד ששרד. ולא רק ששרד, הוא לאחר מכן היה מלך נינווה. כאשר אנחנו רואים כאן דבר מדהים, ואומר מדרש, ויאמינו בהשם, ויאמינו אנשי נינווה באלוקים, כדאית במדרש, שלא נשאר בהם עד אחד. ככה היה כתוב, באלה שטבעו בים, לא נשאר בהם עד אחד. זאת אומרת, עד אחד, אחד כן נשאר. אלא אחד, והוא פרעו, והלך לנינווה, הוא מלך שם, וזהו, ויאמינו אנשי נינווה באלוקים, נזכר למה שראה במצרים ועל הים. ואכן, הוא ממלא את תפקידו. כשיונה הנביא מגיע לנינווה, אומר להם, תשמעו, חטאתם, עוויתם, איכשהו גומר לדבר, הם כבר תכף סק, ומתענים, ועושים תשובה. מה קרה? שכן, פרעו, שעכשיו הוא מלך נינווה, יודע בדיוק אם יש לו עסק. וכולם כנראה גם ידעו, ולכן כל העם שלו, שהוא שולט בהם כרגע, תכף עושים תשובה. וזה מדהים. וכאן בעצם, למה צריך עשר? בשביל כל הסיפור הזה, אולי ארבע, שתיים, חמש, שש, שבע, שמונה, למה עשר מכות? אלא שכמו שאמרנו, העשר המכות יש להם מטרה. והמטרה היא בעצם להוכיח שהקדוש ברוך הוא האלוקים, האחד, היחיד והמיוחד, ואין עוד מלבדו. והם כנגד עשרה המאמרות שנברא העולם. זאת אומרת, כל אחד מהמכות הוא כנגד אחד מהמאמרות כדי להוכיח עוד קטע של הבריאה. ומי שילמד את המכות לעומק יגלה את זה שם. והנה אנחנו רואים תכלס שהמכות מסודרות לפי שלישיות, שבעצם כל אחת מהן נועדה ללמד עוד משהו. סדרת המכות הראשונה, כה אמר השם, בזאת תדע כי אני השם. מה אומר פרעה? מי זה השם? והנה בבקשה, שלום, אני כאן. והנה קיבלת שלוש מכות, תדע שאני השם. סדרה שנייה, למען תדע כי אני השם בקרב הארץ. השגחה פרטית. אני גם משגיח על מה שקורה, לא הלכתי לטייל. והסדרה השלישית, כי אין כמוני בכל הארץ. אין עוד מלבדו. וזו בעצם הסיבה שגם בספר הכוזרי, כאשר מלך כוזר שואל את החבר, את רב יהודה הלוי, תגיד לי, במה אתה מאמין? והוא אומר לו תשובה שקצת מפתיעה ומעלה גיחוך על פניו של המלך. אני מאמין באלוקים שהוציא אותנו ממצרים. ביג דיל. אבל אז מתברר לנו שאכן יציאת מצרים היא הוכחה ברורה לאמונה שלנו, ולכן אנחנו כל יום זוכרים את זה ויושבים לילה שלם ומדברים על זה, כי זה הבסיס והיסוד של האמונה. בבריאת העולם אף אחד לא היה. אבל את עשר המכות ראו הרבה אנשים, ראו מיליונים. וכאן בעצם זה הנקודה שבה הקדוש ברוך הוא ואומר לפרעו, אתה יש לך תפקיד. אתה הולך לפרסם את שמי בכל הארץ. וכאן נשאלת השאלה. אם הוא פרעו קיבל את התפקיד הזה, מה איתנו? אנחנו על אחת כמה וכמה צריכים לפרסם את שמו של הקדוש ברוך הוא. יש לנו שיעור ביום שבת שבו אנחנו לומדים את תהילים עם פירוש הרש"ר הירש. ואנחנו כרגע עומדים בפרק נפלא, פרק קקה, ושם נאמר, נאמר עוד הרבה דברים, שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו. מסביר שם הרש"ר הירש שהתפקיד של עם ישראל הוא להקדיש את ביטויי הגותם ורגשם להשם, ויתעמקו בהם ויעשו אותם לשורש השקפתם על השם, על העולם ובני אדם. זאת משמעות השליחות שלנו בתוך העמים. שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו, לפרסם את שמו. שבוע שעבר היינו בתערוכה בגרמניה, בקלן, תערוכת רהיטים, שקהילת קלן, דרך אגב, סתם כדי לסבר את האוזן, מונה כ-4,000 יהודים, אבל אל תצפו לראות אותם בבית הכנסת, מעט מאוד מתוכם מגיעים לבית הכנסת ביום יום. וצרוך ציין את העובדה שבאמת נעשית שם עבודה נפלאה על ידי הרב והחזן, ויש שם איזה שהוא בחור נפלא, רב שמריהו, שהוא מארגן שיעור שבועי מדי יום שלישי, עכשיו זה עבר לבית הכנסת באולם שם, זה היה נעשה במשרד שלו במשך כמה שנים טובות, ושיעור על פרשת שבוע לחבר'ה ישראלים שגרים שם כבר הרבה שנים. כאשר אני מגיע לשם, בדרך כלל אני זה שמוסר את השיעור של יום שלישי בערב, וזו חוויה מאוד מעניינת ובאמת מרוממת. ואת חבר'ה שבאמת צמאים לדעת קצת על להתחבר מה שנקרא לאמונה, ליהדות, לפרשת השבוע. ודבר נפלא קרה לי השבוע שעבר. בבוקר למחרת, לאחר שמסרתי את השיעור בערב, למחרת בבוקר, בתפילת שחרית, הגענו למזמור לתודה, ופתאום כולם שרים מזמור לתודה. עכשיו לא יודע אם אתם זוכרים, לפני כמה חודשים אנחנו דיברנו על ההלכה, הלכה פסוקה בשולחן ערוך דרך אגב, מזמור לתודה יש לאומרו בנגינה שכל השירות עתידות לבטל חוץ ממזמור לתודה. אתה אומר תודה לקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו, שירו לו, זמרו לו, אתה צריך לשיר את זה, צריך להגיד את זה בנגינה. ואני לא ראיתי את הדבר הזה בשום מקום בעולם, לא נתקלתי אני אישית ששרים את המזמור לתודה. למרות שאמרו לי ספרדים שלפעמים אצלהם משרים את כל המזמורים, חלק מהם, אבל תכלס, אני לא נתקלתי בזה. והנה, פתאום, שרים ומזרים, נגרשתי אחרי לרב של הקהילה, אמרתי לו, תשמע, כל הכבוד, תשמע, זה דבר נפלא, אני ממש מדהים. וכאן באמת המקום גם לשלוח ברכה לרב של הקהילה, שבאמת עושה שם דברים נפלאים, הוא והחזן, הרב יחיאל ברוקנר, וכמובן גם לרב שמריהו, שפשוט מדהים. בארוחת הבוקר, למחרת, דרך אגב, יש לי הקלטה של זה, למי שמנוי אצלי על הוואטסאפים וכל הדברים האלה, אז אני אשלח גם את ההקלטה של השירה הזאת בבית הכנסת בקלן, שזה מאוד מעניין. בכל מקרה, בארוחת הבוקר, פתאום החזן בא ואומר, אתה יודע למה שרים את מזמור לתודה אצלנו עכשיו? זה בזכותך. אמרתי, בזכותי? מה אני עשיתי פה? אני שולח מדי שבוע את הדבר תורה השבועי גם לרב שמריהו בקהילת קלן בגרמניה, והוא הם יושבים ביחד ושומעים את השיעור ולומדים. וכשעברתי את השיעור הזה על העניין של להרגיד מזמור לתודה ואמרתי את ההלכה, הם שמעו את זה, רב שמריהו שמע, ניגש לרב ולחזן, ואמר, חבר'ה, תשמע, אולי באמת נחדש את המנהג היפה הזה לשיר מזמור לתודה. ואני אומר, קודם כל התמלאתי מאוד בשמחה, כי הבן אדם לפעמים עושה דברים, וזה לא משנה מה הוא עושה. וכדאי לפרגן, כי כשמפרגנים לבן אדם, בן אדם מבין, עשיתי משהו. אבל שהוא מדבר, הוא עושה דברים, ואף אחד לא מגיב, הוא כאילו נכנס איזושהי ייאוש או אדישות, כי אף אחד לא אומר לו שהוא מועיל במשהו. ולכן חשוב לפרגן אחד לשני. להגיד, שמע, עשית משהו טוב, איזה דבר יפה עשית. כי הפרגון עוזר לנו לשיר ולהלל את הקדוש ברוך הוא בשמחה וברננה ובאמת בהתלהבות. מכיוון שאם אף אחד לא מגיב, אז אנחנו מאבדים את ההתלהבות. וזה מה שנאמר לפרעה, בעבור זה, בעבור זאת העמדתיך בבור הראותך את כוחי ולמען ספר שמי בכל הארץ. אז כמו שאמרנו, אנחנו על הכף כמה וכמה. צריכים לספר, להודות, להלל, לשבח, וכמובן כדי שיהיה לנו את הכוחות האלה, לפרגן אחד לשני. שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו. רבי חנן בן עקשיא אומר, הקדוש ברוך הוא לזכור.